חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו הגישה הצעת חוק המבקשת להכריז על אונרה ארגון טרור. שכוח ליוליה, חוק חשוב, אחרי שרוב מנהיגי המדינה הסבירו שזה בעצם המצב, ולא רק שאנשי אונרה היו בין הרוצחים והחוטפים, אלא שהארגון עצמו מסייע ישירות לחמאס והמתקנים שלו הם מחסני נשק ובסיסי טרור, שלא להזכיר את החינוך לשנאה והנצחת בעיית הפליטים הערבים ב-75 השנים האחרונות. ואחרי כל הדברים האלה, ואחרי שלפני 10 ימים כבר עברה בטרומית הצעת חוק של חבר הכנסת ביסמוט לסגירת מוסדות אונרה בארץ, לאור כל אלה, אך טבעי היה שחברי ועדת השרים לחקיקה המורכבת מנציגי הקואליציה יתמכו פה אחד בחוק הזה. אז זהו שלא, ועדת השרים לחקיקה התנגדה לחוק, כלומר דחתה אותו בחודש, שזה בערך אותו דבר. בושה, באמת בושה.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. לא מזמן הודיע שר החינוך יואב קיש שהשנה לא יחולקו פרסי ישראל בתחומי מדע, מחקר, יזמות וכו', אלא רק בקריטריון של גבורה אזרחית וערבות הדדית. היה קצת בלגן אבל נגמר. עכשיו מתבררת כנראה הסיבה. הסיבה היא שהיזם אייל ולדמן נבחר על ידי הוועדה המקצועית לקבל את פרס ישראל ביזמות. ולדמן נבחר לאחר עבודה ארוכה ויסודית, בה נבדקו כמה מועמדים, קיבלו ציונים בקריטריונים שונים, והאחרה הייתה ברורה. ולדמן הוא יזם ההייטק המצליח ביותר שהיה כאן, המדינה קיבלה מיליארדים רק מהאקזיט שלו, הוא מעסיק אלפי אנשים, הטכנולוגיה של מלאנוקס נחשבת לכוח מאחורי ההצלחה המדהימה של אנווידיה ומה לא. אבל ולדמן הוא גם אב שקול. ביתו דניאל נרצחה במסיבת הנובה והוא מתח ביקורת קטלנית על הממשלה ונתניהו. אז אחרי ששר החינוך גילה שהוועדה המקצועית, הבלתי תלויה, בחרה את ולדמן, הוא ניסה לשנות את רוע הגזרה, אבל נכשל. אז הוא ביטל את כל הקריטריונים עליהם הוחלט מראש, והחליט שכל הפרסים יהיו גבורה. אז אני לא יודע מי יזכה השנה בפרס ישראל ליזמות, אני כן יודע מי יזכה בפרס ישראל בעליבות. וזה שר החינוך. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה קורה?
אני בסדר. איפה הבעיה שלי? מה שאתה אומר, יכול להיות שכל העובדות שהבאת הן מדויקות. אבל לא הפרדת בין העובדות וההערכה שלך. כלומר, אתה מעריך, כיוון שלא היית בראשו של קיש, או אין לך הקלטה של קיש אומר, נתתם לוולדמן, אני אבטל לכם את כל הפרסים, שאתה מעריך שזו הסיבה שהוא העביר את כל הקריטריונים האחרים לשנה הבאה, ולדמן אם זכה יקבל בשנה הבאה, ואתה מניח שבגלל זה, רק בגלל זה הוא ביטל את כל הקריטריונים. אני חושב שצריך לעשות פסיק ולהגיד, להערכתי, זו הסיבה שקיש ביטל.
לא הקשבת, כי לכן אמרתי כנראה. כנראה זה במילה אחת כל המשפט שאמרת. כנראה זה לא בטוח. למרות שזה, אני אומר לך, בטוח ב-1000%. יש דברים, אתה יודע, שלא צריך להגיד במפורש. העובדות הן כדלקמן. התפרסם פרוטוקול פרס ישראל השנה. בפרוטוקול שהתפרסם השנה היו כל הקריטריונים שיבחרו השנה, וביניהם היה גם גבורה וערבות הדדית, אבל היו גם יזמות ומחקר, היה הכל. כמה ועדות בכל הנושאים, הוועדה הספציפית הזו של היזמות, כמה, היו בה שלושה חברים משכמה ומעלה, ישבו על המדוכה. היו 3 מועמדים, מועמד נוסף אגב היה דוב מורן שהמציא את הדיסקונקי, ישבו, נתנו ציונים, ישיבות ארוכות, נובמבר, דצמבר, הגיעו ולדמן בהפרש עצום ודי בצדק, ואז נודע לשר החינוך, ואז התחיל להפעיל לחצים. אגב, הלחצים החלו מבחוץ, לא משר החינוך, את זה אני משאיר לדמיונכם, ואז אפילו הוצע להם להחליף את ולדמן במישהו אחר, הם סרבו. הוצא להם להחליף את ולדמן בפרופסור שולמית אברמן, שכחתי את השם, שעומדת מאחורי ההמצאה של הבשר המשובט, אמרו זה עוד לא הזמן שלה, זה גם לא מדע אלא יזמות, וברגע שזה לא הצליח לשנות את ההחלטה, בוטלו הקריטריונים, עכשיו תגיע לאיזה מסקנה שאתה רוצה, לכן אמרתי כנראה, זו הייתה כנראה הסיבה. המילה כנראה הייתה פה בשביל הזהירות.
התראיינתי באיזשהו מקום על ההחלטה הזאת, ואמרתי, אני לא בטוח שאת צריך לבטל את כל הקריטריונים השנה, אבל אפשר היה לרתום אותם לנושא המרכזי של חיינו, באמת מה שקרה בשמחת תורה. כלומר, לעשות פרס בפעל חיים להתיישבות, להתיישבות ולמחקר על התנועה הקיבוצית ולמחקר בהיסטוריה יהודית על הגבורה היהודית לאורך ההיסטוריה. אפשר היה לחבר את כל הקריטריונים באופן יוצא מן הכלל השנה, להנחות מחדש את הוועדות להחליט השנה אתם מתעסקים בזה בכל אחד מהקריטריונים, אולי בכימיה היה קשה, אם כי יכול להיות שמישהו ימציא איזה חומר נפץ חדש.
גם בכימיה, אבל אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שכבר היו קריטריונים והיו ועדות. ועוד דבר, שאתה יודע, עברנו פה באמת, כאילו, מעולם לא נגעו בפרס ישראל, מה הקשר? אתה יכול, תוסיף את הגבורה, תוסיף הערבות הדדית, תעשה ארבעה פרסים שקשורים לזה. למה? מה הקשר? הרי עוד לפני החשיפה הזו על ולדמן, חוקרים כבר פרסמו עצומות, למה לפגוע בדברים האלה? על חשבון מי זה בא?
היום ונורא, שבאמת אין לו תקדים.
כן, אבל זה לא... אז רגע, אתה לא רוצה לחגוג גם את יום העצמאות? יש דיבור גם על זה, אני נגד. לחגוג את יום העצמאות?
אני רוצה גם לחגוג את יום העצמאות.
אז גם את פרס ישראל
לחלק. אבל ברור שיום הזיכרון יהיה כולו בסימן אחד.
נכון.
גם שנפלו אנשים.
זה יום הזיכרון.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
ברוכים ומפיקים, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי לשידור בני שאולסקי. נתחיל עם הכתב והפרשן הצבאי של מקור ראשון, נועם אמיר, שלום.
שלום לכם, צהריים
טובים. ערב טוב.
אז קודם כל אנחנו בפרק האותר לפרסום ששוברת ליבנו כל, כמעט כל בוקר מחדש, והפעם בעצם מכריזים על, על חלל צהל שנחטף בשבעה באוקטובר, כעל מי שלא חטוף ולא נעדר אלא מת.
נכון, בעצם בני משפחתו של סמל עוז דניאל, זכרו לברכה, מכפר סבא, בעצם יודעים שבשבעה באוקטובר הוא היה חלק מקרב מאוד משמעותי ביום של הטבח עצמו, ומאז בעצם הוא הוגדר כחייל חטוף. בימים האחרונים צהל מצליח לאסוף הרבה מאוד ממצאים ולחבר גם כיוונים של אמן ושל שבת ביחד, וכל הממצאים הללו בסופו של דבר מביאים את הרבצר לכדי קביעת מוות לאחר בחינה של כל הממצאים הללו, ומאשרים בעצם על פי הלכה להביא אותו לקבורה כחלל. הוא יובא למנוחות מחר בשעה 2 בבית העלמין בעירו בכפר סבא, ובעצם בשלב הזה הוא מוגדר בעצם חלל חטוף, כלומר מצד אחד אפשר להביא אותו לקבורה, מצד שני צריך לומר רופתו עדיין מוחזקת ברצועת עזה, והיה בתושב ביום מן הימים כמובן, אז אפשר יהיה לבצע את המשך ההתמנה לעניין הזה.
נדמה לי שהוא היה טנקיס בטנק שנפגע, נכון. פוצץ ממש על הגדר, והמשפחה חשבה, גם אני חשבתי על סמך הסרטונים שפרסם החמאס, שהוא הוצא חי מהטנק, והם נכון. לקחו אותו חי משם.
נכון, הוא בעצם לחם בגדוד 77 של חטיבה 7,
עוז 77, זה הגדוד המפורסם יום כיפור.
נכון,
קהלני.
בעצם אנחנו מדברים על אחד האירועים שהיה יותר בולט תקשורתית, בעיקר באמת בגלל סרטונים שהופצו ברשתות, אבל אם להודות על האמת, לא היה ברור עד הסוף מה באמת התרחש שם, ומה היה התוצאה הקשה של האירוע הספציפי הזה, אבל זה היה קרב שידענו שהתרחש בשבעה באוקטובר, חלק מהצוותים שם נחטפו לרצועת עזה, וכאמור, תראו, צהל, עד שהוא לא, מה שנקרא, מביא תמונת מודיעין מלאה, ומצליב תוצאה כזו באמצעות לפחות שני ממצאים חלוטים, הוא לא יודע למשפחה שהבן שלה חלל, ובטח לא יביא ממצאים לקבורה ויחליט שמדובר בחלל חטוף. זה אתגר מאוד מאוד גדול, לא סתם הוא מורכב גם מאמן וגם משבת, גם כמובן ממצאים
כן, גם יומינט וגם הכל.
נכון,
אני לא יכול להמשיך הלאה בלי להיזכר שרק לאחרונה נחשפתי לאיזה פוסט, אני מבין שנדב ויאל כתב על זה קודם, על גבורתו של קצין מגדוד 77, בר זונשיין, שבשבעה באוקטובר, אתה מכיר את הסיפור הזה, אריה נועם, אתה בטח מכיר, הוא נלחם איזה שלושה טנקים, והוא ביום שלם, איזה 50 שעות, עבר מטנק לטנק, זה אלה שהיו שם.
לטנק, כן.
סיפור מטורף, מטורף.
ובסוף, פשוט... בסוף היה עם טנק פגוע והמשיך להילחם.
טנק פגוע ואחר כך
הוריד ממנו את המאג, תיקן את המאג.
בדיוק, אז נחשפתי לזה.
ו... הגדירו אותו כטנקיסט עמק הבכה של 23.
בדיוק. 50 שנה אחרי. טוב, נועם, תעשה לנו רגע סדר בצפון, כי מטווחים את הצפון גם הבוקר.
כן, נכון, אני חושב שנצרלה משדר יותר ויותר לחץ, בטח בשבוע האחרון. אחת הסיבות לכך היא כי תקיפות צהל בלבנון מניבות לא רק פגיעה בתשתיות משמעותיות, אני חושב שעוד קשה לו להתגבר על הפגיעה בצידון של שני המחסני המלח הגדולים מאוד שהתקקו שם שבוע שעבר, אבל יש גם נפגעים בקרב אזרחים לבנונים, כלומר מתחילים לזהות יותר תקיפות שהן פחות חירורגיות, יותר פוגעות מה שנקרא בשטחים גדולים יותר, ויש נפגעים, והדבר הזה מייצר אצל נסראללה הרבה מאוד לחץ, כי לבנון עצמה מתחילה לשאול הרבה מאוד שאלות קשות, למה בכלל היית צריך ללכת למלחמה הזו, אתה לא נלחם כאן בשביל מדינת לבנון, אתה נלחם בשביל מדינת פלסטין, הוא סופג הרבה מאוד ביקורת, וחלק מהביקורת הזו הוא גם מבין שכרגע סיפור המסע ומתן באמצעות מתווכים כבר לא רלוונטי, משמעות הדבר היא שישראל תקבל לגיטימציה כמעט מלאה, כשתחליט לפעול בצפון, והוא גם מריח את ריחות העסקה ושואל את עצמו, מה יקרה כאן אם אכן תצא עסקה אל הפועל? יהיה פה שישה שבועות של הפסקת אש. האם זה אומר שישראל תבוא ותטפל בלבנון? בסוף צריך גם להחזיר את תושבי הצפון הביתה. כל הדברים האלה מביאים את נסראללה פשוט להשתולל. הוא משגר כמעט לכל כיוון אפשרי, גם למוצבים, גם לבסיסים וגם כמובן ליישובים, גם בחינונים ישירים ועקיפים, גם באמצעות כלי טיס. יש כאלה שאומרים שאולי הוא מנסה ללמוד עוד באמצעות השיגורים המאוד גדולים שלו. נסראללה מנסה לגרור אותנו בכוח למלחמה, לצד זה הוא גם לא ממהר לפתוח בה.
זהו, אם הוא היה רוצה לפתוח מלחמה, הוא היה יורה רקטות על חיפה.
כן, אבל הוא גם יודע מה המשמעות של זה. הוא יודע שאם הוא יירה עכשיו רקטות על טילים על חיפה, המשמעות היא שצהל תוקף לבירות, ובעצם מסחת כאן מלחמה, שבאף אחד בעולם לא יוכל להגיד לישראל, תעשו את זה מיד, טילים על חיפה, הם לצערי הרב, אני אומר את זה כתושב הצפון, כן? הם לא כמו טילים על שלומי או על מעלות או על קריית שמונה.
למרבה הצער, נועם אמיר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אלוף מילואים עמוס מלכה, שלום.
שלום וברכה.
לשעבר ראש אמן, אבל אתה גם טנקיסט בו, עם כל הכבוד לאמן, כן? נכון, עמוס?
כן, אני טנקיסט גאה, והסיפור של בר... סיפורים כאלה היו הרבה ב-1973 במלחמת יום הכיפורים, גם בסיני וגם ברמת הגולן, של אנשים שהחליפו טנקים וחלקם שרדו וחלקם לא.
נכון, אבל אנחנו התכנסנו, פה הכריחו אותי, אני לא לגמרי אוהב את זה.
אז תן לי.
בבקשה, סליחה, אני הולך, ביי.
בן כספית פרסם חשיפה מדהימה לטעמי בטור שלו במעריף סוף שבוע, שבו הוא מדבר על 8200, על מה שהראה ביחידה לפני ובשבעה באוקטובר, ואולי הדבר מזעזע מה שהיה בשמונה באוקטובר, כי מפקד היחידה אוסף אליו את ארבעת הקודמים לו, ומתייעץ בהם, ומסתבר שיש שם גילויים קשים מאוד, ושניים מהם מגנים אותו בחריפות, אבל שניים קצת פחות, ואז מפקד היחידה ממנה אחד מאלה שלא כל כך גינו אותו, דני הררי שהיה מפקד בין 2004 ל-2009, שהיה מהתומכים שלו בנרביעה הזאת, להיות צוות בדיקה ולכתוב דוח. והתחקיר הגיע אליך, בן?
לא.
לא הגיע אליך, התחקיר, אבל לא. שמעת את עיקריו.
כן, אני יודע, קודם כל זה 600-700 עמוד. וזה תחקיר מאוד רציני ומאוד מקיף, אבל בגדול חלק גדול ממה שנטען אישית נגד יוד, מפקד 8200, הוא זם בתחקיר הזה, אבל יוד הוא לא הסיפור, הסיפור הוא שהיחידה תפיק לקחים מיד, כי אנחנו כל הזמן עובדת. עמוס, תורך.
כן, קודם כל אנחנו מדברים על הנורא בכישלי הביטחון מאז קום המדינה, אנחנו מדברים על שלוש מערכות שכשלו טוטלית, גם המערכת המודיעינית, גם המערכת המבצעית וגם המערכת המדינית פוליטית. שתיים מהם נטלו אחריות והשתפרו דרמטית, אחת מהם לא נטלה אחריות ולא כל כך השתפרה. אבל בואו נדבר על הכישלון המודיעיני. אני, הכותרת שלי לכישלון המודיעיני זה המטרים נכשלו בהתראה, מכיוון שבמהלך 2023 המודיעין, גם אמן, גם השבק, צריך להתייחס לשניהם כמעט כמקשה אחת, כי אף אחת מהם לא הצטיינה. שני הארגונים האלה מוצאים התראות אסטרטגיות, אולי הכותרת היא לא התראה אסטרטגית, אבל התוכן הוא התראה אסטרטגית, שמצביעים למעשה על, על קריסה של כל אבני היסוד של הקונספציה. הקונספציה לא נבנתה בתוך מערכת הביטחון, אבל היא נכנסה לתוך מערכת הביטחון. גם השחיקה בהרתעה, גם סימני החולשה שמזוהים בצד השני, וגם הרצון של הצד השני לנסות לאתגר את הנקודה הזאת. ודווקא אותם אלה שהצטיינו במרכאות, או לא במרכאות, בהתראה אסטרטגית, לא גזרו בכלל שום דבר כדי לראות שהם ערוכים. כי כולם מדברים על הכישלון של ההתראה, אבל הכישלון לא מתחיל בהתראה. הכישלון של אמן ושבק מתחיל בזה שהם לא התגרו בכלל את הקונספציה הערכתית, המדינית, המודיעינית, גם כשהתרבו סימנים מעידים לפגיעה בכל מרכיבי הביטחון הלאומי, וגם כשהמודיעין עצמו הוציא את אותם מסמכים.
אני רוצה רגע לרדת על הרזולוציות, כי כמובן כל מה שאתה אומר נכון לגמרי, אבל בסוף הסיטואציה היא כזו, ש-8200 מביאה ב-2022 את כל התוכנית של דף וסינואר, את כל מה שראינו ב-7 באוקטובר, מביאים את זה כתוב בערבית, וזה הישג אדיר, זה אחד. שתיים, אותה נגדת וו, על סמך התוכנית הזו, ועל סמך תרגיל שחמאס עושה שנה אחרי זה, במאי 23, כותבת את כל הערכות שלה שזה הולך לקרות, ועדיין זה בכלל לא עולה למעלה לצמרת היחידה, ואב עובדת לרוחב, באוגדה, כמן האוגדה, כמן הפיקוד, וכולם נשארים שבועים בקונספציה, כשהמידע קיים, המידע נמצא, ורק אף אחד לא מתייחס אליו. תגיד, זה יכול לקרות דבר כזה? זה נשמע ממש דמיוני.
קודם כל זה קרה.
כן.
אנחנו תמיד אומרים, זה יכול לקרות, אבל זה קרה, אבל זה מצביע גם על נתק בין הדרגים. אפילו אם אנחנו ניקח את כל מה שקורה במערך התצפיות, מה שקרה בסיגינט ששירת את האוגדה ואת הפיקוד, חלק מהדברים הללו לא עלו בכלל לחטיבת המחקר. אני שאלתי אדם מסוים במודיעין, האם תובנת התצפיות הגיעה לכדי מכונת הערכה של חטיבת המחקר? אמר, לא, זה שייך לאוגדה, האוגדה יכולה להוציא התראה. אבל אני הולך לתוכנית הזאת, תראה, התוכנית הזאת היא, שקראת לה בשם, לא זוכר איך קראו לה,
חומות יריחו.
אצלנו קראו לה חומות יריחו, אבל הם קראו לזה בשם האמיתי,
שיטפון אל-אקצא.
הם קראו לזה בשם האמיתי. אם אנחנו ניקח את 2017 ועדת ביקורת המדינה, אנחנו נראה שנתניהו סרטט בצורה מוחלטת את התוכנית הזאת בשינוי אחד. אז התוכנית הייתה להיכנס דרך המנהרות, וברגע שסגרו את המנהרות, אז חשבו, מישהו חשב שלמעשה זלחו את החזון, אבל לא זלחו את החזון. ובהקשר של וו, וו לא הוציא התראות, וו הוציא התובנות, וזה כשל ארגוני כולל שתובנות מהסוג הזה, ובכלל כל תובנה שיש לה איזשהו
אמת התראות. היא הייתה אמורה לקחת, אם לצטט את מה שנאמר על יום כיפור, לקחת את מקלע ולפרוץ ללשכה של ראש אמן?
אני כתבתי בטור שניתח את הכשלים האלה, כתבתי שאחד הדברים המזעזעים זה שבכל אמן, אולי אפילו גם בשבק, לא קם סרן, רב סרן, נגד, סגן אלוף, שיבוא ויגיד ויעלה בכנס ויקח את האוטו שלו ויסע על הלשכה של מפקד 8200 או ראש אמן או אפילו רמטכ"ל, ויגיד, רבותיי, אני רואה משהו אחר, אתם ישנים.
למה? כי אנשים חששו שיעיפו אותם, יבוזו להם בפומבי? מה החשש?
אני לא יכול להגיד לך מה החשש, מכיוון שעם אותם אנשים אני לא דיברתי, אבל זה מצביע ללא ספק על משהו לקוי מאוד בתרבות הארגונית, מכיוון שבתקופה שאני הייתי ראש אמן לקראת הנסיגה מלבנון, הייתה קצינה בדרגת סרן, אם אינני טועה, יכול להיות שאני טועה, והייתה רב סרן, קראו לה ליאת, בזה אני לא טועה. והיא ראתה את הערכת חטיבת המחקר לגבי הערכה של התרחישים של אחרי הנסיגה, ואמרה לחלק מהדברים אני לא מסכימה, וזה הגיע אליי ואל ראש חטיבת המחקר עמוס גלעד, ובנינו לצוות, והצוות הזה קיבל מספר ימים, נדמה לי שבוע ימים, כדי לבוא ולהציג איפכא מסתברא. זאת אומרת, היא הובילה את האיפכא מסתברא, והיה דיון של 15-20 אנשים, וחלק לא מועט מהתובנות שלה נכנסו והדכנו את הערכות של חטיבת המחקר. זאת אומרת, זה עניין של תרבות, עניין של...
לא רק תרבות, עמוס.
האיפכא מסתברא המובנה שהוא קם אחרי יום כיפור?
האיפכא מסתברא, אריה, לשאלתך כמעט התפרק, נשאר שם אזרח ובצה לך, אבל...
האיפכא מסתברא, תן לי לומר את זה, האיפכא מסתברא, קודם כל זה מחלקת בקרה. מחלקת בקרה לא מתחילה באיפכא מסתברא, היא מתחילה בזה שהיא בודקת את הערכות חטיבת המחקר, האם הן עומדות בכללי המחקר ולא בכללי הפרשנות. ולאחר מכן היא מייצרת מספר פעמים בשנה איפכא מסתברא, בין אם זה בהזמנת ראש אמ"ן, ראש חטיבת מחקר, ובין אם זה ביוזמתה. ואיפכא מסתברא הזאת היא למעשה מייצרת משהו שהוא לא בהכרח הם חושבים שהוא נכון, אלא הוא נועד כדי לאתגר דיון.
עלול להיות נכון.
הוא עלול להיות נכון במקרים מסוימים, כן. אבל הדברים האלה לא קרו, זה הולך למערכים רבים מאוד, אבל אנחנו ראינו שהכשל הוא באמת גורף, כי הוא כלל גם את כל המערך המבצעי שלמעשה לא נערך בכלל להגנה.
יש את הדבר שנקרא עוד מיום כיפור חובת ההתראה האישית, שאמור לאפשר לכל נגד להגיע ישירות למפקד היחידה וראש אמ"ן, אבל דיברנו על זה מספיק.
שקבעו לה תור לעוד כמה
שבועות שבוע אחרי. היה לה שבוע אחרי האירוע, היה לה תור.
ביום חמישי, ב-5 לאוקטובר, ביקר ראש אמ"ן ביחידה שבה היא משרתת,
והיא לא הייתה
במגישה. לא הביאו אותה, המפקד הישיר שלה לא הביא אותה לשם, ולא דאגו להציב את זה. אבל אנחנו מדברים על כל הכשלים האלה, ודיברתי גם על מערכות שהשתפרו. אריה ואני, יש לנו שנה
אקזוטית מאוד. ביחד באיזה וילה בלעני.
והיינו חותמים עכשיו שנינו על זה ש5% בלבד מהמודיעין שקיים היום ללוחמים בצהל, היה לנו באותה תקופה.
אני אגיד את זה לסיום, אי אפשר להתעלם מזה. היחידה הזו היא יחידה מופלאה, היא מביאה גם היום מודיעין מטורף. הבעיה הגדולה זה שחלה שם התמכרות לטכנולוגיה החדשה ולכל מיני דברים חדשים שצצו.
חד משמעית.
ופחות הנגיעה האישית, הערביסטים, הריח, הזיעה, מה שאתה רואה בעזה, זה זרוע אחת צמחה והשנייה התנבנה. שילמנו את המחיר בשבעה באוקטובר, עמוס מלכה, תודה.
תודה לך.
תודה רבה. זה סוג הדברים של, באמת, אחרי שיסבירו לי את זה 1,000 פעם, אני אגיד, אבל איך זה קרה?
כן, צודק לגמרי. עינב צנגאוקר, שלום.
ערב טוב.
את אמא של מתן, שחטוף בעזה. ואת הגעת אתמול להפגנה יחד עם אילנה גריצ'בסקי, שבעצמה הייתה בשבי של חמאס ושוחררה, והיא בת הזוג של מתן, ועכשיו תספרים, את יודעת מה, בואי נשמע קודם כל קטע קצר מההפגנה, זה את נשמעת שם ונמשיך, הנה.
בבקשה.
מה את אומרת פה בעצם? אני אמא של חטוף, אל תיגעו בי, אל תתקרבו אליי, אין לכם את הזכות?
בדיוק, מכיוון שאני התחלתי צעדת לפידים מאושרת עם הקצין של משטרת ישראל במקום, הוא פילס לי את הכביש, הוא הכווין אותי מכיוון בגין לכיוון קפלן, ובעצם מצאתי את עצמי בתוך מלכודת, התחולל שם כאוס רציני בצומת קפלן, ואז התחלתי, פעם ראשונה נפגענו מהמחתזית בכינון ישיר, פעם שנייה הגיעו לוחמים של יסם או של מגב שהיו שם בשטח כדי להשתלט על האנשים שהיו שם, ואני מצאתי את עצמי באמצע ונאלצתי לקרוז לפרשים לא להתקרב אליי, אבל זה לא עזר, בכל זאת התקרבו ובכל זאת השתמשו נגדנו בכוח בלתי סביר.
הבנתי שהטענה של המשטרה הייתה שהם נתנו אישור להפגין, אבל לא לחסום כביש.
זה לא, אני לא ביקשתי אישור לחסום כביש, ואני לא ביקשתי אישור להפגין. אני אמא של חטוף, אני יוצאת לרחובות עם לא מעט אנשים שמגבים את הזעקה שלי האתית והמוסרית ביותר שנכונה לימים אלו, להחזיר את מתן הבן שלי מהשבי, ללחוץ על הממשלה להגיע לעסקה שתכלול מתווה באופן שיהיה מוסכם על כולם, לשחרר את כל החטופים, גם אלו שבחיים ואלו שאינם בין החיים. אני לא תיאמתי עם המשטרה את ההפגנה בקפלן.
כן, זה שתי הפגנות שמרות להיות שונות, אבל תגידי, אינב, מה קרה מאותו רגע שגרם לכל הסערה? הרי את אומרת שאילנה אפילו נכנסה לסטרס והתיישבתם על הכביש ומחתזית.
נכון, נכון, נכון. בפעם הראשונה כשהמחתזית פגע בנו בכינון ישיר, אפסו כוחותינו, אילנה נכנסה לסטרס שמעולם לא ראיתי אותה במצב כזה. כל הגוף רעד, מכף רגל עד ראש, התקשתה לנשום. ביקשנו, אפילו אנשים, ביקשתי מכוחות המשטרה, מכוחות הביטחון במקום, שיגנו עליי מפני הפינוי האגרסיבי הזה שבוצע כנגד אזרחים אתמול, מהפרשים שדוחפים את האנשים כאילו הם עדר שמובל עכשיו לדיר אחרי יום שראה בחוץ. זה היה נורא, אני ביקשתי הגנה ולא מצאתי מענה מכוחות הביטחון, ואז אנחנו פשוט ישבנו על הכביש, ואנשים שאני לא מכירה הקיפו אותי ואת אילנה ואת הבנות שלי בטבעת אנושית. הטבעת הזו כללה בין 200-300 אנשים שאני לא מכירה אותם, והם הגנו עליי בגופם מפני אלימות של משטרת ישראל. זה לא הגיוני שבמדינה שלי, בתוך מדינת ישראל, אני אזרחית שהבן שלי הופקר ונחטף, עכשיו אני סובלת מהדברים האלה. ואילנה, יותר גרוע מזה, אילנה, לא מספיק שהיא עברה את התופת בידיים של החמאס 55 ימים, חזרה הביתה, מתמודדת עם הטראומה שלה, מתמודדת עם זה שהבן שלה שבוי עדיין בעזה, והיא חובה אלימות כזו ולא מוצאת הגנה. זה לא מתקבל על הדעת.
שאלה אחרונה, עינב, אני רואה גם סרטון שמגיע אלייך שוטר במדים, בן גולדנברג, או גולדנברג או משהו כזה, ואומר לך, עינב, אני אתן לך ללכת לאן שתרצי, אבל אני לא רוצה שזה יהיה פוליטיקה, אני לא רוצה שתיפגעו.
בן זה הקצין המלווה שנמצא איתי
באזור בגין. מה הסיפור הזה של הפוליטיקה? לא הבנתי.
אני לא יודעת, אני לא יודעת מה הסיפור של הפוליטיקה, כמה שנברח מזה, כמה שננסה לייפות את המצב. הבן שלי מתן ושאר החטופים הם עדיין בשבי חמאס, משום שהממשלה שכרגע נמצאת בשלטון לא עושה את כל מה שהיא יכולה ובכוחה לעשות, להביא למתווה לשחרור כל החטופים, בכוחה להגיע להפסקות אש.
את שומעת שמשלחת שלנו הייתה בפריז והביאה מתווה ועכשיו דנים בו וישלחו עוד משלחת לקטר, את שומעת שעובדים על זה?
אני שומעת שעובדים על זה, אבל אני שומעת שעובדים על זה בעוד שלמתן הבן שלי ולשאר החטופים אין זמן, הזמן שלהם עוזל, הם ללא חמצן במנהרות, הם ללא מזון, הם עסוקים בלנוס על נפשם עם השובים שלהם, עם המחבלי החמאס. לבן שלי אין מתן, אין זמן עד שראש הממשלה, ומה גם שאני שומעת את ההתבטאויות של חברי הקבינט, של חברי ממשלה, של בן גביר, של סמוטריץ', שהם מכריזים מעל כל גל היתר, שמתן ויתר החטופים זה לא הנושא הכי חשוב ביותר. אנשי הממשלה הם אלה שגוררים אותי לפוליטיקה, ומה לעשות בן? כרגע ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא זה שההגה בידיים שלו, בכוחו, באחריותו, והוא אחראי למחדל הנורא, רק בכוחו להחזיר לי את מתן.
עינב צנגאוקר, בואי נקווה כמו שארי אמר, יש באמת התפתחות של היממות האחרונות, שתי יממות שהיא תוביל לעסקה.
זה מתווה חלקי.
שהיא תוביל למתווה מלא, בואי נקווה, נהיה אופטימי.
לא, אין דיבורים על מתווה מלא. יש דיבור על מתווה של בין 35 ל-40 חטופים שישחררו. משמע ש-94 חטופים הולכים להינמק.
לא, אני מעדכן אותך, הוויתורים, הדיבורים זה על עסקה מלאה, יהיו פעימות, אבל הכל יוחלט, כל העסק יוחלט מההתחלה במכה אחת, אבל בסדר, מה שנותר לנו זה להתפלל בכל מקרה.
יותר, אני אפרגן למי ממקבלי ההחלטות שיביא את המתווה הזה, ולא רק שזה ידון בקטר, יותר חשוב שזה יעבור את המשוכה, כמו שאתם יודעים, כאן בממשלת ישראל, מול חברי הממשלה שאמורים להצביע על מתווה כזה או אחר.
אנחנו מתפללים איתך, תודה.
אמן, תודה רבה.
ניצב משנה אלי לוי, דוברת משטרת ישראל, שלום.
שלום לך,
ערב טוב. אריה, שלום, בן ערב טוב.
לא מקנה בך שאתה צריך להגן על הדברים האלה, ממש לא.
ראשית, אני רוצה להגיד דבר בפתח הדברים, ובן, אתה מכיר מקרוב את המפכ"ל הרבה מאוד שנים. כבר בשבעה באוקטובר, הדבר הראשון שהמפכ"ל אמר לנו, קולן של משפחות החטופים הוא קול קדוש. אנחנו כמשטרה, בהנחיית המפכ"ל, נאפשר למשפחות החטופים להשמיע את קולן בכל מקום. אני מזכיר לשניכם שלפני חודשיים, מי שצעד בשילוב זרועות עם משפחות החטופים ועם אמהות של חטופות מצומת שורש על הכביש לכיוון ירושלים ברגל, היה מפכ"ל המשטרה בתמונות שכולם שידרו וגם
בסדר, אתם... בסדר, אבל בסוף הם חוטפים מכתזית. עכשיו, אתה יודע, זה בולט על רקע ההתנהגות בקרן שלום, שבגילוי נאות אני בכלל תומך במחאה בקרן שלום, אבל אי אפשר שמה לתת להם לעשות מה שהם רוצים.
אני פה, ופה... אז אני פה בשביל להסביר. ראשית, אריה ובן, ברגע שקיבלתי את הפנייה, ואני צריך להגיד בגילוי נאות, הפנייה הראשונה מהעיתונאי הראשון שפנה אליי בנושא הזה של הטענות של אילנה היקרה, שהייתה בשבי חמאס, וכולנו מחבקים אותה וכולנו התרגשנו עם התמונות שהיא חוזרת, פנה אליי יניר קוזין, מיד, הדבר הראשון שעשיתי זה לפנות לחיים, דובר מטה החטופים, לבקש את הטלפון, אגב הוא נתן לי את הטלפון גם של עיניו, והרמתי לטלפון, כואב לי לשמוע, שוחחתי היום עם עיניו פעמיים, עם אילנה מספר פעמים, הבאתי את הטענות שלהן, גם את הדברים שעכשיו אילנה אמרה, שחודרים אל הלב, כן, כולנו הורים, כולנו חיים במדינה הזאת שחובה טלטלה בלתי רגילה בחודשים האחרונים, ולמעשה סוג של שואה שנייה, מלחמת יום כיפור שנייה, איך שלא תרצו לקרוא לזה.
אז למה הפעילו מכתזית?
מפקד, אז אני מסביר, הרי, כי אני חושב שאתה גם נגעת בזה תוך כדי הערה נכונה שלך ברעיון עם עינה, ואני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, מפקד מחוז תל אביב, ניצב פרץ, אמר, הוא בעצמו גם, שוחח עם עיניו, שוחח עם אילנה, אמרה לכם אילנה, משהו מאוד מעניין, בן גולדברג הקצין, הוא קצין חלק מצוות שמינה ממז תל אביב, ללוות את משפחות החטופים, יש לנו צוות של שוטרים, אנחנו נמצאים איתם בקשר יום יומי, ואני מזכיר לכם שוב מה אמר המפכ"ל, קולן של משפחות החטופים הוא קול קדוש. שאלת אריה, למה הגענו לתמונות שהגענו אתמול של הפעלת מכתזית.
כולל פרש שמצליף בפרצופו של מפגין מבוגר, סלש מבוגר מאוד, שצונח באיסורים על הקרקע. למה הם עושים את זה?
אז לגבי הפרש, אני דווקא אתחיל מהמשפט האחרון שלך, בן, החלקה לחקירות שוטרים, פתחה בחקירה, וברגע שהם חוקרים מי כמוכם, שניכם, אנשי תקשורת כל כך ותיקים,
אתם יודעים? לא, אל תעשה לי את זה. מחש קבעה שזה שקרא לי את הגידים ביד, הוא עבריין לא ידע.
אלי, נכנסת לנצל מוקשים.
אני עוד במנהיק בקטע הזה.
אני רוצה בבקשה להתייחס לשאלה הכל כך חשובה של אריה בנושא, למה הגענו למצב של הפעלת מכתזית? כי לצערנו יש קומץ קטן, ואני אומר קומץ קטן, שהתלבש על הפגנת החטופים, שאנחנו מלווים אותם ומאפשרים להם, וכך יהיה בהנחיית המפכ"ל להשמיע את קולן, והם הפרו את הסדר, לא משפחות החטופים הפרו את הסדר, המכתזית לא כוונה אל משפחות החטופים, אני היום שוחחתי עם עיניו, שוחחתי עם אילנה, מפקד מחוז תל אביב שוחח איתם, אני פה ואני גם אמרתי לכם, אם מישהו ממשפחות החטופים נפגע, אני כדובר משטרת ישראל, בשם משטרת ישראל, הראשון להתנצל, והראשון להרים טלפון, לשמוע את הדברים בגוף ראשון, ולהביא אותם לידיעת המפכ"ל, להביא אותם לידיעת מפקד המחוז, ולבדוק, אנחנו גם בודקים את עצמנו, אוקיי? אמר בן, נכון, אני לא מקנה בך, הוא אמר, אבל אנחנו פה, יש לנו אחריות ציבורית, ואחריות כלובשי מדהים וכמשטרה, אתם צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו בתקופה של עשרות התראות לפיגועים מדי יום, ציר התנועה הזה חייב להיות פתוח, אם יש לנו חלילה, פיגוע בהרצליה, או פיגוע בתל אביב, או בחולון, או בבת ים, אנחנו חייבים את הציר הזה פתוח, לכן, פנינו עשרות פעמים, במשך דקות ארוכות, למפגינים. ביקשנו מהם לפנות את הציר. זו הפרת סדר. גם את הדברים האלה אתם צריכים להבין ולהגיד, וברגע שמישהו מפר את הסדר, בצורה כזאת, אנחנו מחויבים לפנות אותו, ולפעמים התמונות לא נראות טוב.
תודה רבה לך, בכל זאת.
אני מבטיח בשידור בן ואריה להמשיך להיות בקשר עם אילנה ועיניו, גם לקראת ההפגנות הבאות, אנחנו נלווה אותם. קולן של משפחות החטופים הוא קול קדוש, ומפכ"ל המשטרה מתווה את הדרך שהוא יישמע של... יום יום שעה שעה.
בתא של מפעיל המכתזית יש תמונות של משפחות החטופים, איך הוא יודע על מי להטיז?
הוא לא יודע, לכן המכתזית הופעלה על
מי שהפרו את הסדר, אם מישהו נפגע מהם, לכן שוחחתי עם אילנה ומנה, ואני פה כדובר המשטרה, להתנצל בפני משפחות החטופים, אנחנו נאפשר להם להשמיע את קולן כל יום, בכל מקום, כמו שהמפכ"ל צעד איתם, בשילוב זרועות, אנחנו נמשיך ללוות אותם, עד שיחזרו כל החטופים הביתה.
תודה רבה.
ניצב משנה ללב, תודה, פרסומות, ונחזור. רמי איגרא לשעבר, ראש חטיבת שבויים ונעדרים במוסד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז בסוף השבוע פרצה אופטימיות למחוזותינו, אחרי תקופה ארוכה של פסימיות, המשלחת הייתה בפריז, חזרה, מדברים על מתווה, אמר עכשיו ג'ייק סליבן באיזשהו מקום, שקטר, מצרים, ארצות הברית וישראל הגיעו לסוג של הבנות על המתווה, חסר היה לי בתוך הרשימה הזו...
שגם החמאס
הסכים. בדיוק.
הקלה לא הגיעה לחתונה.
אבל הרב כן. בקיצור, קודם כל, המתווה נראה לי הגיוני, כאילו דבר שלגמרי אפשר לבלוע אותו, 40 חטופים משוחררו, המפתח לא יהיה נורא כל כך, לא מתחייבים על הפסקת לחימה בעזה, מה אתה אומר?
בסוף אלוהים הוא בפרטים.
כלומר, אם מפסיקים את הלחימה ל10 ימים זה בסדר, ואם זה לחודשיים זה לא קביל?
לא, אני חושב אנחנו כבר עוסקים ביום שאחרי במידה מסוימת, כי השאלה הראשונה תהיה, האם החמאס בכלל במשחק? ואם שואלים את עניות הערכתי, ועוד פעם הערכה זה דבר שראוי להפרחה, אין מצב כזה. החמאס ברגע הזה, אין לו שום אינטרס להגיע לאיזושהי עסקה עם ישראל, אם הוא רוצה לשמור את המורשת, שהוא רוצה להנחיל מהשביעי לאוקטובר.
והלחץ הצבאי עליו הוא לא כזה שהוא חייב עסקה עכשיו?
עדיין לא. וישראל והקטרים והאמריקאים יסכימו על מה שהם רוצים, הקלה בשלה.
רמי, אולי כן, אני שואל, אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל בסוף צהל לא פינה, נכון שהחזרנו את רוב הכוח, אבל יש 3-4 חטיבות עוצמתיות שעובדות בחאן יונס, עקב בצד אגודל, מתקדמים, אולי התקרבנו אליו, אולי הוא מרגיש, אולי הוא גם, תשמע, בן אדם 4-5 חודשים לא ראה אור יום, לא נשם אוויר נקי, אולי נמאס לו, אולי הוא רוצה להרוויח קצת זמן.
אם היה נמאס לו, לא היה מתחיל את כל הסיפור הזה. השאלה באמת היא, מה יותר חשוב לטריומוורט שיושבת שם בראש החמאס? השרידות הפיזית או שרידות המורשת? אם השרידות הפיזית, אתה צודק, אבל אם זה כך, למה הם לא הסכימו להצעות אחרות ישראליות שכללו הגליה ופדיון חייהם בצורה כזאת או אחרת? ואם המורשת חשובה לו יותר, ובשבילה הוא נכנס לשביעי לאוקטובר, אז הוא ימשיך בלחימה עד שימות על חרבו. אבל באמצע אנחנו חושבים שיש את עניין הרמדאן, ובגלל הרמדאן הוא יסכים. אז אני לעניות הערכתי שוב, עוד פעם זה ראוי להפרחה.
נכון.
הוא רוצה שנתקוף ברמדאן. הוא רוצה שאנחנו נעשה איזשהו אירוע הומניטרי קולוסלי בזמן דתי, כדי שהוא יהפוך את ישראל למוקצת מחמת מיוס בעולם, הוא די מצליח בזה דרך אגב לצערנו, וזה חלק משלבי הכחדתה של ישראל וחיסולה. זה עוד חלק מהצעדים שהוא עושה, ואם אתה חושב את שני הדברים האלה, ולא חושב בראש ישראלי, אלא בראש חמאסי וזה קשה, אז העולם נראה קצת שונה מה... דיווחים שאנחנו שומעים בתקשורת על אופטימיות ועוד מעט ועוד אותו וכולם בעד כולם, זה לא הסרט.
במסגרת כנס ירושלים של עיתון בשבע שוחחתי היום עם ישראל אומן ואמרתי לו פרדוקס הסחטן. פרדוקס הסחטן אומר שאם יש צד אחד שהוא כאילו רציונלי והשני לא רציונלי, אז הלא רציונלי תמיד ינצח, כי התביעות שלו הן לכאורה מופרכות. אבל עושה רושם שדווקא סינואר הוא רציונלי מאוד בעניין הזה, כי הוא מכיר אותנו.
הוא רציונלי, אריה, במיליה אחר. הוא רציונלי ודתי, ואנחנו, קשה לנו להיכנס לרציו שלו. אם תיקח דוגמית מלפני כמה ימים, היה בטלוויזיה אירוע שהחמאס הוציא ילדה בת 4 לרוץ בעזה כדי שצהל יירה בה, כדי לגלות איפה כוחותינו, וגם להאשים אותנו ברצח ילדה ב4. אתה מבין את הרציונל הזה? מישהו יכול להבין את הרציונל הזה? אנחנו מתעסקים עם גוף דתי, ג'יהדיסטי, יש לו מטרה דתית ולא מטרה לאומנית.
אני רוצה רק לאתגר לסיום, עוד פעם, אני די מסכים עם שניכם, אבל צריך בכל זאת להשמיע פה את הצד השני, כי אנחנו הרבה פעמים נתקלנו בכל מיני ג'יהדיסטים, אני זוכר באינטיפאדה השנייה את כל הגיבורים הגדולים של החמאס ביהודה ושומרון, ובסוף מה שהתברר זה שאת הילדים שלהם הם לא שולחים להתאבד. וכשאתה רואה גם את כל לא סינואר, אבל את כל הישמעיל הניות למיניהם במלונות פעיר שלהם בקטר, ויכול להיות, רמי, ואתה אומר ביושר שהתזה שלך, ההשערה, הערכה היא ניתנת להפרחה, שסינואר בסוף הוא בשר ודם, והוא לא כל כך רוצה למות, וראינו בסרטון, יש לו ילדה קטנה, פתאום אתה רואה שהדמונים האלה שצריך להרוג אותו הרי בייסורים, אבל בסוף וכן, וחמישה חודשים בתעלות המצחינות שם, לא עושה טוב לאף אחד, ואולי בסוף הוא מרוב שהפכנו אותו לג'יהדיסט ולקדוש מעונה, בסוף זה בן אדם שיש לו צרכים, ובא לו עכשיו לקבל שישה שבועות של שקט.
הלוואי ואתה צודק, ויש כאלה שככה חושבים, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה הוא עשה ולאיפה הוא הולך, אז אם הוא כרגע יצא להפסקה הזאת, להפוגה, ומהפוגה הזאת הוא יצא לאיזשהו הסדר עם ישראל שכולל את הגלייתו, הוא איבד את כל המוניטין של החמאס. החמאס את המורשת איבד. ולכן אני מעריך שהוא, למרות שכולם בשר ודם, ולמרות שבהחלט ייתכן שסינואר הוא מפחד כמו כולם, בסוף בסוף הוא משרת איזשהו רעיון גדול, ואת הרעיון הזה הוא לא יכול לזנוח, מה גם שזה רעיון דתי. ואני נוסיף לזה עוד משהו.
חצי משפט.
חצי משפט, יכל כבר ללכת, יכל כבר להציל את חייו, לא עשה את זה.
טוב, נחכה ונראה, רמי איגרא, כרגיל, תודה.
תודה רבה.
להתראות, תודה.
פרסומות. היום נטמן סמל ראשון עירייה בלטה, זיכרונו לברכה משווי שומרון, לוחם בסיירת גבעתי, שנהרג בקרב בדרום רצועת עזה. אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית, שהיא גם חברת המשפחה, שלום.
שלום לך.
שלום.
ספרי לנו עליו. טוב,
הוא בן היישוב שלי. עירייה, ילד מאוד מאוד מיוחד, עדי נפש. תנוע וענב בצורה שלא פוגשים באמת באמת כל יום. משהו באמת שכשאנשים מתלהבים ממנו אז הוא לא מבין למה. למה, ממה מתלהבים בדיוק? כי הוא כל כך ברור לו שיש דברים שצריך לעשות אותם. וכשקיבלנו את הבשורה הקשה, תמיד יש לה כאילו דפק להיות...
לימור, אנחנו מתרשים לשמוע אותך.
קצת לזוז, את מתמסכת לנו.
אני אומרת שיש את הכאילו...
תסביר לנו אריה בינתיים על היישוב שווי שומרון.
אני חושב שלימור עברה לשם אחרי חומש.
כן, נכון.
נו, את רואה, הנה, את שמעת אותנו, אנחנו לא אותך.
כן, אני שומעת אתכם היטב. אבל באמת, אתם שומעים אותי עכשיו?
כן, עכשיו כן, דברי.
כן, אז זהו, אז באמת נריה מגיעה גם ממשפחה מאוד מאוד שורשית, אידיאליסטית, האבא הוא איש שבאמת אחראי לגיור של רבים בקהילה האתיופית והשבה שלהם ליהדות.
נריה נולד פה?
נריה נולד בארץ, כן.
צבר.
נריה באמת בחור גם, אני אומרת, גם יפה תואר וגם יפה מראה, הוא גדל, ממש גדל עם הבן שלי. הם היו בני אותה כיתה, ילד עם חיוך כזה, כשהיום הודעתי לבן שלי, אז הוא אמר, אמא, החיוך שלו, לא משנה מה קורה, נריה מחייך, חיוך כזה טוב, צנוע, בישני, לא מחזיק לעצמו טובה על שום דבר, וכמו שאמרתי, אנחנו כבר... רואים איך מלמעלה מלקטים אותם, את השושנים האלה.
את רק את הטובים, את הכי טובים, זה פשוט
ממש,
כלל.
ממש, פשוט, אני, השבר הוא מאוד 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 גדול, אני כבר, היום היה לי איזה שיחה כזאת עם אלוקים, אמרתי לו, טוב גאולה, טוב שאתה, אבל כבר, זה גדול עלינו. אני, הלב שלנו כבר לא יכול להתחיל את הכאב הזה. לא, אני לא מזמנת כזה פה לשום שיחות נטיפה, אבל אבל באמת כאילו, לא כאילו באמת התחושה היא שכבר הלב לא יכול להכיל את עוצמת הכאב, ממש מבחן
קשה מאוד. וזה נדמה לי ששניים או שלושה חללים מגבעתי בשתי יממות.
נכון.
ונקווה שלא נדבר יותר על הנושא הזה, ולא נצטרך.
צריך להבין רק שהמשפחה קיבלה את ההודעה שעתיים לפני כן, הם מקבלים בשורה שהבן שלהם בעצם, בשורה אחרת, שהבן מחליף את הממפי שלו שנהרג, שנקבר ממש בסמיכות באותה עת ש...
אחיו הגדול של נריה.
כן, של נריה, כן, שהוא קובר את אחיו, אז הוא קובר באותו זמן... מקבר הממפי שהוא בעצם מקבל את התפקיד שלו, שהוא נהיה, הוא הופך להיות הממפי.
לימור סונר מלך, נראה לנו התוכנית. תודה רבה שחלקת איתנו את נריה.
תודה רבה.
סיימנו, אחרי מפקים, אסף לבוא בשמול בן סימון, החייל שידור בן שאולסקי, אוכל דגיטל, מיכל קדוש, עמיתי דויק, רונן שבתאי ואיתי ניקסון, אחינו ספורטים. קופן ושף, נתראה פה מחר, אריה.
נתראה מחר, נקווה שלא יהיו לנו עוד שיחות כאלה.
כן, ביי.